טוב, אז ערב טוב לכולם ולכולן. אנחנו פרשת משפטים. היה לנו קצת שבוע שעבר, פרשת יתרו, לא היינו אז, יש לנו פה קצת איזה חלון שחסר, אבל ננסה בכל זאת להסביר את הרצף. כפי שהתחלנו מתחילת ספר שמות, הפרשיות הראשונות שלו, שלמעשה מסתיימות בפרשה הזו, נקראות פרשיות השובבים, על שם ראשי תיבות שמות והערה בו בשלח יתרו משפטים. שוב, בשנה מעוברת, אז גם מוסיפים את שובבים תת, תרומת תצווה. זה גם קשור, נראה את זה באמת בשבועות הבאים. אבל מכל מקום, הרעיון של הפרשיות הללו, שזה ימים שהם מיוחדים לצאת מהשובבות, זאת אומרת לצאת מהיצרים, מהכישלונות, נקרא לזה הכבלים והשיעבודים, בעיקר בתחום הצניעותי, אבל לא רק, כי זה כאמור ימים שעוסקים ביציאת מצרים. ודיברנו למהלך כל הפרשיות שיציאת מצרים זה לא רק איזה תיאור שבפסוקים של דברים שהיו פעם, אלא זה למעשה איזשהו מיפוי, סרטוט, שיקוף של הנפש, של עם ישראל ושל העולם כולו, שבכל דור ודור יוצאים ממצרים, בכל דור ודור יוצאים מהשובבות, בכל דור ודור יוצאים מהמיצרים ומהכישלונות. והתהליך של היציאה הזו מהמיצרים מסתיים בפרשה שלנו, פרשת משפטים. אם פרשת שמות דיברה על קודם כל המודעות, ההיכרות שיש לכל אדם עם השם שלו, מה שמי אשר אומר לכם, השמו של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, בשביל שאדם יוכל ללכת ולהתקדם, הוא קודם כל חייב להכיר את עצמו, את יהודו, את תפקידו בעולם. ופרשת וערה ובו, פרשיות וערה ובו, לימדו אותנו שבשביל לעשות את השינויים הללו, צריך לעשות פה מהפכים ומעברים שיוצרים שינוי מהותי של כל המציאות כולה, מהאדם עד הבחורות, מקים את הבחורות, שוחטים את השה, יוצאים מהתמימות, מהצדדים שמושכים אותנו אחורה, ו... משתלחים ממצרים, פרשת בשלח, ששם הולך ומסתבר לנו שאפשר לנצח כל דבר, אפשר לקרוע את ים סוף, אפשר לשדד אפילו את המערכת, את הטבע ביסודו, המים מקבלים גבולות, המים מקבלים צורה. ואז פרשת יתרו, שזה כאמור לא היה לנו הזדמנות להרחיב בה, אבל יתרו זה כמובן קבלת התורה, עשרת הדיברות, שכל אחת יש להרחיב, בכל דיבר ודיבר יש להרחיב מה העניינו. אבל הרעיון הכללי הוא שהאדם מגיע למצב, מתוך כל ההכנות והשיבודים וכו', מגיע למצב שהוא שייך כבר אל המימד האלוהי, עולה לאר סיני, מקבלים את עשרת הדיברות, דבר שגורם לכל העולם כולו להכיר בכך, לכן הפרשה הזו נקראת יתרו, יתרו חותן משה, אומרים חז"ל שעבד כל עבודות זרות שבעולם, כן, היה הכהן הגדול של עבודות זרות באותה תקופה, זאת אומרת, אדם שמתמצת בקרבו את התמצית של כל התרבויות האנושיות, כל העולם כולו מתחבר לעם ישראל, למשה רבנו, כאשר הוא עולה להר סיני, ומתוך כך אנחנו מגיעים לפרשיית משפטים. פרשיית משפטים, וזה דבר ידוע, שכולנו מרגישים במעבר החד שקיים בין פרשת יתרו לפרשת משפטים. פרשת יתרו עוסקת בדברים גדולים, כלליים, מעמד הר סיני, עשרת הדיברות, לכאורה אולי הפרשה החשובה ביותר בתורה. והנה, פרשיית משפטים, אנחנו יורדים בירידה, לכאורה, יורדים בירידה מהירה, לעיסוק בדברים לכאורה הקטנים ביותר, הפרטיים ביותר, עיסוק בדיני נזקים, קניינים, עבדים, ועוד הרבה מאוד דברים שהפרשייה הזו מכילה בתוכה. והמעבר הזה הוא מעבר הכרחי. כי כאן למעשה אנחנו מגיעים, אמרנו, אל סוף השרשרת של היציאה מהמיצרים. כשאדם יוצא מהשיעבודים והכשלים בחייו, אחרי שהוא מגיע אל האמת הגדולה, אל האור הגדול, אל מעמד הר סיני, מקבל את התורה, הוא חייב בסופו של דבר לרדת אל החיים. אל החיים הממשיים, אל המשפטים. משפט זה יושר. כלומר, אדם צריך לעכשיו להתחיל להכווין את החיים שלו בצורה ישרה ומדודה. אי אפשר להישאר רק ברמה המופשטת ובסיסמאות ובעקרונות הגדולים, וזה רוב העיסוק. זאת אומרת, זה לא סתם הפרשייה האחרונה בשובבים, כי זו הפרשייה שאיתה אנחנו נשארים. במעמד הר סיני אנחנו נפגשים מדי פעם, אנחנו נפגשים בשפורים בפרשת יתרו, אנחנו נפגשים בחג שבועות מתן תורה, העיסוק היומיומי של עם ישראל במהלך אלפי שנים בלימוד התורה היומיומי זה פרשיית משפטים. כל ענייני נזיקים, הבבות, בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, מתחילים להתעסק סביב הפסוקים של פרשת משפטים. אם הייתי רוצה לתת מילה אחת שהיא מחברת, אם שמתם לב, זה פחות או מה שאנחנו מנסים לעשות כל פרשה, לעשות למצוא איזה קו שחורז את כל הפרשה, אם ננסה למצוא מילה שהיא חורזת את כל פרשיית משפטים, אני הייתי משתמש במילה אחריות. איך בן אדם לוקח את האור הגדול של מעמד הר סיני, לוקח אחריות על החיים שלו, ומתחיל לנהל אותם מתוך משפט, יושר וקדושה. אחריות זה להיכנס לתוך העולם הזה. שוב, יש נטייה, אני מדבר עליה לאורך כל הפרשה, יש נטייה מאוד מאוד גדולה לאנשים לא לקחת אחריות. לא לקחת אחריות, כלומר להישאר עם עולם שלהם, עולם פנימי, עולם רוחני. אדם היה במעמד הר סיני. הוא שמע, אנוכי השם אלוהיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אבל אין לו רצון עכשיו ללכת ולחבר את האחרים, אחריות מלשון המילה אחר, לחבר את האחרים אל העולם הזה. יש נטייה להישאר בפינה הקטנה, מה חובתי ועשנה. אדם נשאר איפה שהוא, זה נותן המון מנוחה לנפש. אני לא צריך להתעסק בדברים שמעבר לקיום הבסיסי שלי. אני יכול לחפש אנשים אחרים שינהלו את החיים, אנשים אחרים שינהלו את החיים שלי, לסמוך על דמויות מסוימות. לפעמים זה אפילו אדם טועה ולוקח דמויות תורניות שינהלו לו את החיים, הוא לא צריך להיכנס אל כל המשפטים והקניינים. פרשת משפטים, פסוק אחרי פסוק, נושא אחרי נושא, אומרים לבן אדם לא. אלה המשפטים אשר תשים לפני. מה המשפט הראשון שהתורה עוסקת בו אחרי מעמד הר סיני? כי תקנה עבד עברי, שש שנים יעבוד, ובשביעית יצא לחופשי חינם. וכאן מתחילים סדרה של פסוקים שעוסקים בדיני עבד עברי. זה ממש הדבר שבמעמד ראשון, האחרון שהיינו רוצים לשמוע עליו אחרי מעמד הר סיני. עבד, זה לכאורה, ברוך אתה, עולם שהכל יהיה מדרו. זה לכאורה דבר שנתפס, ובצדק, כניצול, משהו ששייך לצדדים המאוד מאוד אפלים של ניהול החיים. צריך להבין, אנחנו היום, כל המושג עבדות הוא זר לנו. אבל צריך להבין, לפני אלפי שנה, העבדים, זה היה כוח העבודה המרכזי של העולם העתיק. זאת אומרת, לכל אדם היה עבד. מה זאת אומרת העבד? כל דבר שהיינו רוצים, כמו שהיום לכל אחד, יש מכונות, יש טכנולוגיה שמאפשרת לו לנהל את החיים. בשביל לנהל משק בית, בשביל לנהל חקלאות, בשביל לנהל חיי מסחר, היו חייבים את העבדות. התורה הולכת ומתעסקת. אחרי מעמד הר סיני הולכים למעגלי החיים המאוד מאוד בסיסיים, מורכבים וגסים של עבדות ומלמדים עיקרון. זה לא טוב להיות עבד. זה מה שכל הפסוקים מדברים שם. שש שנים יעבוד, בשביעית יצא לחופשי חינם. אם בגפו יבוא, בגפו יצא. אם בעל אישהו ויצא אשתו אמו. אל תשלול את הזכויות שלו. גם לעבד יש אישה וילדים. ואם יאמור יאמר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, התורה לא אוהבת את זה. והגישו אדוניו אל האלוהים, והגישו אל הדלת או אל המזוזה, ורצה את אדוניו את אוזנו במרצע ועבדו לעולם. המדרש הידוע, אוזן ששמע בהר סיני, לי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים, לך ותרצה את עצמה. זה שאדם אחרי מעמד הר סיני רוצה להיות עבד, זה מצב לא טוב. שוב, זה מצב שקיים, ולכן התורה מתעסקת איתו. גם אולי מצב בלתי נמנע. אבל התורה מלמד את הבן אדם. אתה צריך להיות בן חורין. אתה צריך לקחת אחריות על המעשים שלך. מי שמכיר בספר שמונה פרקים לרמב״ם, הרמב״ם פרק שמיני בשמונה פרקים, פרק הכי ארוך בספר, במה עוסק הרמב״ם, מישהו למד או למדה, פרק שמונה פרקים, פרק שמיני בשמונה פרקים, במה הוא עוסק? בבחירה החופשית. הרמב״ם מקדיש את הפרק הכי גדול שחותם את כל הספר הזה, שכל עניינו זה הבנייה המוסרית של האדם, בהבנה של בחירה חופשית. כל עבודת השם בנויה על זה שיש בחירה חופשית. אין דברים אחרים שמניעים אותך. האחריות היא עליך. האחריות היא עלייך. שוב, זה יכול להיות אחריות שאדם מחפש איזה אדון, בסדר? שיגיד לו מה לעשות. זה מאוד נוח להיות עבד. שוב, אנחנו היום כמובן לא נמצאים במושגים הללו, אבל עבדות במובן הנפשי. אומרת הגמרא, עבד בהפקרה ניחא לי. עבד זה טוב לו ההפקר. והנה, עבד זה עמדה נפשית, שאני ראש קטן. ממילא, כאשר אדם הוא ראש קטן, כאשר אדם הוא רוצה הפקר, אין לו כוח להתרומם מבחינה מוסרית. בשביל להיות אדם מוסרי צריך אחריות. אחריות שמתחילה מהבוקר. אדם מתעורר. לא מהירים אותו. זה קשור לעבודה אישיותית. האדם מתעורר בעצמו. שוב, לפעמים אנחנו נאלצים להשתמש בדברים חיצוניים שהעירו אותנו. אנשים שהתלטלו אותנו, השפיכו עלינו דלי מים, במצבים פחות קיצוניים, שעון מעורר. מצד האמת, היינו צריכים להיות עם שעון ביולוגי. 6 בבוקר, יראוך עם שמש. ככה חסידים, תפילתן של חסידים, זה תפילת ותיקים. השם מזורחת. שוב, היום אנחנו נמצאים בבתים, אז קצת קשה לנו. אבל בעבר, אדם היה ישן בחוץ. השמש זורחת מיד העיר השחר. העולם מתעורר. הוא באחריות שלו עכשיו מתחיל את היום. האחריות ממשיכה בזה שהאדם עובד. יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך. לא אחרים נותנים לך לחם. מי שלא אוכל לחם של אחרים, הוא אוכל נהמה דקיסופה. לחם של בושה. שוב, יש כאן בעיה רוחנית. במשמעות היותר עמוקה, זה אולי גם יותר נגזרת לימינו, אדם שמחפש אנשים שיגידו לו מה לעשות. זה תהליך מאוד, מאוד, נקרא לזה טבעי של בן אדם. כולנו צריכים הדרכה. כולנו צריכים סיוע. אבל להיזהר מאוד. שהתורה שאנחנו מקבלים מעמד הר סיני לא תהפוך להיות עבדות במשמעות הלא טובה של הביטוי. יש מושג שבפעמים משתמשים חז"ל, אני דוד המלך, אני עבדך בין עמתך, בעת שאדם תמיד צריך להיות תלוי בקודש הבריחו, גם שהוא לא מבין, בוודאי אדם לא עכשיו עושה משחקי שליטה עם הקדוש ברוך הוא, כן, אני אהיה מה שאני, בוודאי אדם כל הזמן בעמדה של הכנעה וענבה. אבל הכנעה והענווה שמגדלת את האחריות שלו. תצא לחופשי, מה אתה נשאר אצל האדון שלך? עבד זה לא מציאות חיובית. יש מצב זמני שאדם זקוק להיות עבד. הרב קוק, מי שמכיר או מכירה, יש לו על זה כמה מכתבים מאוד חשובים באגרות הראייה, שהוא מדבר על כל הנושא הזה של עבדות, שהיום אנחנו כולנו שומעים עבדות, אנחנו מזדעזעים, וואו, איך התורה הרשתה עבדות. צריך להבין שבעבר עבדות, זה היה כמו היום לצורך העניין משפחת אומנה, או ברמה יותר קיצונית, שיקום עבריינים. זאת אומרת, עבד זה אדם שכשל בחיים, שיש לו חובות והוא לא יכול להחזיר אותם, והדרך להחזיר את החובות זה להזכיר אותו ככוח עבודה. בסדר? וכאשר אדם נמכר לעבדות, עבד עברי, יש מערך דינים שלם, שלומדים אותו מהפרשה שלנו, שאדם צריך לדאוג לו, האדון צריך לדאוג לו, ואם יש לאדון קרית, הוא קודם כל נותן לעבד ורק אחרי זה לעצמו. וקיצור, יש פה תהליך שלם שבא לשקם את העבד שיעמוד על רגליו. זאת אומרת, אנשים נכשלים שצריכים לעבור פה איזה שיקום אישיותי כדי שיוכלו לנהל חיים עצמאים, אבל זו המטרה. את המטרה היא שאדם לא יישאר אצל הבעלים שלו. וכל 6 שנים יש מערך שלם שבא, ותכף נראה בהמשך, אבל גם שמיטה, שבא להוציא את אדם מהעבדות. אז זה הנקודה שהייתה פותחת פרשת משפטים. לקחת אחריות על החיים. אחרי שאדם מתחיל עם האחריות הזו של העבדות, אמרנו שזה דבר אז, זה היה הדבר הבסיסי ביותר שאיתו ניהלו את החיים, מגיע השלב הבא. מכה, כן, אני, כמה יש שם אחרי זה דברים, גבי עמה, איך אותה משחררים, ואיך לה נותנים את הזכויות שלה. ואז, בפסוק י"ב, מכה איש ומת מות יומת. התורה מתחילה פה לתאר רשימה של נזקים, נזיקים. כאמור, כל מסכת בבא קמא שעוסקת בנזיקים נלמדת מתוך הפסוקים הללו. אחריות. בן אדם, יש לך אחריות על הנזקים שאתה יוצר בעולם. אתה עכשיו בפרשת משפטים, אתה לא בפרשת יתרו. פרשת יתרו אין נזקים. פרשת יתרו נמצאים, משה נמצא בערפל, האלוהים יעננו בכל, נמצאים בעולם העליון, אין אותאויות, אין נפילות. בער סיני אין נפילות. שנכנסים לחיים, יש מושג כזה. שברת, קלקלת, אין בעיה. התורה לא מנסה לצייר עולם מושלם שאדם לא נופל ולא שובר ולא נכשל. אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מתחילים לחיות, אז בחיים יש קלקולים. אין בעיה. רק תזכרי דבר אחד. את אחראים. שברת, תשלם. קלקלת, תתקן. עשית את הדברים האיומים ביותר. לכל דבר יש אפשרות לתקן אותו. אתה לוקח אחריות על החיים שלך, על הנזקים שלך. אומרים חז"ל, הרוצה להחכים יעסוק בדיני ממונות. מי שרוצה להחכים, כלומר להבין איך הקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו, יעסוק במערך החיים המורכב הזה של דיני ממונות. שוב, עיקר התורה שבעל פה עוסקת בדברים הללו. דיני ממונות, מערך יחסים שלם של האדם עם הסביבה. מערך יחסים של האדם עם החברים שלו. מערך יחסים של האדם עם הרכוש שלו, תכף נראה. המכנה המשותף, אתה אחראי. הקטע מישהו, אתה תשלם. במקרה הזה מכה איש ומת, מות יומת. זה גם תשלום שמחפר על החטא הזה, שאחרי זה הוא בשמיים מתכפר. ואשר לא צדע, ואלוהים מינה לידו, רוצח בשגגה, ושמתי לך מקום אשר ינוס שם. בסדר? יש כאן עיר מקלט. מכה אבי ואימו מות יומת. גונב איש ומחרו ונמצא בידו מות יומת. מקלל אבי ואימו מות יומת. ואז יחי ריבון אנשים, ומציאות מורכבת יותר. שני אנשים רבים, הם סך הכל התחילו משהו שהוא הדדי. לא כמו עד עכשיו שמדובר על שאדם תוקף אדם ללא התגרות מצידו. אבל וכי ירבו נשים ויקע איש את רעהו באבן או באגוב ולא ימות ונפל למשכב. טוב, קרה פה תקלה לא צפויה. בבקשה, לשלם. בפסוק חף ג' וכי ינצו אנשים ונקפו אישה הרע. יש פה כבר נזק עקיף. לא באופן ישיר. אתם רבתם ביניכם, אבל פגעתם במישהי שעברה, פגעתם במשהו חיצוני. שוב, אחריות שלך. אדם מועד לעולם. זה המסר הגדול שפרשת משפטים מלמדת. זה העבודה האישיותית הגדולה שממשיכה ישירות ממעמד הר סיני. אין עוד בשום מקום בעולם את המורכבות, האחדות הזו בין העולמות. של אדם שכל יהודי נדרש להיות שרוי כל הזמן בעולמות עליונים של מתן תורה, של יציאה ממצרים, של ניסים וכולי, ומשם ללכת ולהתעסק בכל מעגלי החיים היותר פרטיים והיותר מסובכים. שוב, זה אנשים שהם בני חורין. אין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. עבדים לא לוקחים אחריות. אם אתם זוכרים מהפרשיות על רועי לוט ורועי אברהם. רועי לוט לא לוקחים אחריות. הם גוזלים רכוש בלי יותר מדי להתבלבל. אדם שמחפש כל הזמן אנשים שיגידו לו מה לעשות, שלא רוצה בחירה חופשית, אדם כזה גם לא לוקח אחריות על נזקים שהוא עשה. הוא רוצה כל הזמן שמישהו אחר יפתור את הבעיות, שמישהו אחר ינקה את הלכלוך שהוא השאיר, יעשה את העבודה המלוכלכת. פרשת משפטים מלמדת, כל דבר אתה לוקח אחריות. ואיך תיקח אחריות? איך תיקחי אחריות? בצורה שהיא באמת בונה את המציאות. פסוק חבב, פסוק חפאי, עין תחת עין, שן תחת שן, יד תחת יד, רגל תחת רגל, קביעה תחת קביעה, פצע תחת פצע, חבורה תחת חבורה. עומד דורשים חזל כל הפסוקים האלה, מה זה עין תחת עין? ממון, כסף. אין לנו עניין שתוציא את העין שלך. בזה שאתה מוציא את העין שלך, זה לא אחריות. זה סתם איזה סוג של מזוכיזם. עשיתי דבר כזה, אז אני מוציא את העין. התורה מתבטאת ככה, כי התורה רוצה, תורה שבכתב תפקידה, לתת לבן אדם את התחושה, מה אתה עשית? אתה הוצא את העין. מצד האמת צריך להוציא לך עין. אתה הורד את היד, מצד האמת צריך להוריד לך את היד. באים, חזל, באה התורה שבעל פה, והיא מורידה את הדברים על המציאות. הגאון מבין לה, תמיד ממשיל את זה, כמו מערכת יחסים בין אבא לאמא. שהילד מתחצף, אז האבא תפקידו להרים את היד בתנועת איום. אני אפוצץ אותך. ואז מגיעה האמא, עוצרת, אומרת, לא, לא, טוב, אז בוא תוותר לו. זה לא שעכשיו מה שהאמא עשתה ביטל את מה שעשה האבא. את גם לאבא היה את התפקיד שלו ולאמא היה את התפקיד שלו. דווקא מתוך האיום הזה של האבא, עכשיו האמא יכולה לבוא ולרקח את העניין. עכשיו, מתוך האיום של התורה שבכתב, עין תחת עין, באה התורה שבעל פה ואומרת, בסדר, מגיע לך שיוצא לך עין, אבל מה זה יעזור לנו? שתוציא לעצמך עין. המטרה היא לתקן את המציאות. המטרה היא שתיקח אחריות על הדברים. איך? תשלם המון. קח את הכסף שלך ותתקן את מה שקלקלת. אל תתחמק מזה. כן. נכון. יש גם מושג של הרתעה, להבין. יש פה הרבה שיקולים. איך בתורה, איך דין תורה הוא חל בדיוק. מה עוד שגם המציאות, אומרים חז"ל, שמציאות שבאמת הרגו מישהו על זה שהוא הרג מישהו, זה גם מציאות מאוד נדירה. אתה יודע, מסתם אתה מכיר שהדינים, שיבואו שני עדים, בהתראה, צריך להיות פה אדם, זאת אומרת, לפי חלק מהדעות, העדים צריכים להגיד לבן אדם לפני שהוא הורג, שהוא מרים את הסכין, להגיד לו, אתה יודע שאתה הולך להרוג? הוא אומר, כן, אני יודע. ורק אז, אתה מבין שזה דברים שבסופו של דבר שלומדים מדיני התורה, רואים שרוב הדינים התורניים הם מתועלים לשקם את המציאות פה בעולם הזה, אחרי שנוצר הנזק. לפעמים אין ברירה, ושיקום המציאות הוא רק לטווח ארוך, שעכשיו גם צריך להרוג את אותו בן אדם, וביארת הרע מקרבך. אבל הרעיון המרכזי, שבלקיחת האחריות זה, תתקן כל מה שאתה יכול לתקן פה בעולם הזה. מי שלמד או למדה את הספר אורות התשובה, ספר אורות התשובה, יש כמה וכמה פסקאות שהרב מדבר, שהתשובה תלויה בלימוד חושן משפט. חושן משפט זה אותו חלק בשולחן ערוך שעוסק בדיוק בדינים הללו, דיני ממונות. שוב, זה לכאורה משונה. תשובה זה אמורה להיות איזה תהליך נפשי, עמוק, רוחני, אומר רב לא. בשביל לעשות תהליך נפשי עמוק, אנו בשביל לצאת מהמיצרים, לצאת מהשובבות, חייבים ללמוד את חושן משפט. חייבים ללמוד פרשת משפטים. חייבים ללמוד איך אדם מתקן, אתה רוצה לעשות תשובה? איך אתה יורד אל הפרטים ומתקן את מה שקרה פה? מי שעושה תשובה צריך לעשות חשבון נפש. אני גזלתי לפני 5 שנים, גזלתי כך וכך כספים, אני צריך להחזיר את הכספים. לפני כך וכך זה פגעתי במישהו כך וכך, צריך לתקן את הפגיעה, כמה שכמובן אפשר. אבל זה המערך הגדול. חושן משפט, משפטים, אחריות. אחרי שהבנו אחריות ישירה, מגיעים פה עכשיו לאחריות עוד במעגלים יותר רחבים. פסוק חפחת, וכי ייגח שור את איש או את אישה, ומת סקו לסקל לשור ולא יאכל את בשרו. ושוב, יש פה עכשיו רשימה של דינים שעוסקים במה שמכונה בשפה התלמודית ארבע אבות נזיקים. הגמרא מסרת בבא קמא, בזה היא עוסקת, ישנם ארבע אבות נזיקים, שור, בור, מבעה, מבעה זה שן, ביי, כן, בארמית, ואבער, אבער, אש. דבר ראשון, שור. שור זה הרכוש של הבן אדם שמזיק. לא רק שאתה אחראי על הגוף שלך, עד עכשיו דיברנו על נזק ישיר, אתה אחראי על הגוף שלך. אדם מועד לעולם. כן, אומרים חז"ל, אם אדם למשל הלך לישון, והיו במיטה כלים, נדר? ועכשיו, טוב, למשל היום זו דוגמה שיש כאלה עם משקפיים, אנשים לא חכמים במיוחד, משקפופורים, ששמים עכשיו את המשקפיים שלהם מתחת לקרית לפני השינה. ואז שאדם בשינה מתגלגל מצד לצד, שובר את הכלים, שובר את המשקפיים. על פי הדין, נגיד זה משקפיים של מישהו אחר, על פי הדין, חייב הוא פטור? חייב. למה חייב? אדם מועד לעולם. אדם היה צריך לחשוב שהגוף שלך יזיק. אבל זה בשינה, זה לא בשליטה שלי. כן, אבל לפני השינה היית בשליטה. את אדם מחויב לשמור על הנזק של הגוף שלו, לא רק ברמה הישירה, אלא גם ברמה שגם אם ברגע נתון לא יהיה לך בחירה, זה שהובלת את עצמך למצב שלא יהיה לך בחירה, זה כבר תקלה שלך. לדוגמה, האדם נוהג ברכב במהירות מופרזת, ועכשיו שפורץ מישהו, הולך רגל, מתפרץ לכביש, נכון, עכשיו הוא כבר לא יכול לבלום. נקודת הבחירה היא כבר לא קיימת עכשיו. עדיין הוא אשם. נקודת הבחירה שלך הייתה לפני 10 דקות, שהעצת ל-160. שם הייתה נקודת הבחירה. כמו שככה מסביר הרמב״ם שם בשמונה פרקים לגבי פרעה, שפרעה, נראינו פרשיות ששאלו ממנו את הבחירה. אומר רמב״ם, מה זה שאלו את הבחירה? אחרי שבמכות הראשונות הוא מבחירתו בחר ברע, העונש שלו הייתה שאלת הבחירה. זאת אומרת, אדם נכנס לאיזה מסלול אנרציה שכבר נשאלת ממנו הבחירה. אבל הוא מועד לעולם. כי אתה הכנסת את עצמך למסלול הזה. זה האחריות שהתורה דורשת מהבן אדם. כן. לא, אבל הבחירה חופשית, אבל המציאות חסרה. עכשיו אתה גזלת מישהו כסף, מישהו השקיע את החיים שלו, את השעות שלו, את המשפחה שלו, את הרגשות שלו, את הדמעות שלו, בזה שיהיה לו עכשיו 1,000 שקל. ואתה לקחת לו 1,000 שקל. כסף, אומרים חז"ל, זה דמים, זה אדם. אתה רצחת מישהו, לקחת את הדם שלו. לא יחופר לארץ, כי אם בדם שופכו. על אחת כמה וכמה. תשובה זה תחילה, זה תהליך נפשי שאמור לרדת גם לרמה המעשית. אדם לא יכול לחפר בחטאים שבין אדם לחברו אם הוא לא מתקן את העוולה ומשיב את הגזלה. זה לא עובד ככה. זה לא, אחריות זה עד הסוף. אדם אחראי, הוא צריך לתקן. הוא צריך לתקן את הדברים של הגוף שלו, ועכשיו אנחנו לומדים, הוא צריך לתקן את הנזקים של הרכוש שלו. שור, בעל חיים שלך, שמסתובב, אדם שוב יכול להיכנס לתחושה כזו. תשמע, אני אחראי על הגוף שלי, אני אחראי עכשיו על השור שלי, אני אחראי על הרכוש שלי שמסתובב? כן. שוב, שימו לב, זה אני, תיכנסו כל הזמן לראש שאנחנו מדברים עליו. אדם שהוא עבד, אדם שהוא נמצא בתודעה של חוסר אחריות, אין לו עדנות, אין לו בעלות על החיים שלו, גם יש נטייה כזו להאשים אחרים. לחפש, קוראים לזה היום, לחפש את השין גימל. זה לא אני, זה הכלב שלי, מה אתה רוצה? הוא התקף. כן, אבל למה הכלב שלך לא קשור? למה הוא מסתובב ככה בחוץ? מה, צריך לתת לו להסתובב. אז למה לא הסתובבת אחד איתו? תשמע, אני עסוק, אין לי זמן. אז מה אתה מגדל כלב? יצד, שמה שנקרא, מה זה שוגג? כשהוא זה מה שנקרא היום גרימה ברשלנות. זה פחות חמור כמובן, אבל גם לזה יש מחיר. אני אומר, שוגג, יש הגדרה הלכתית ששוגג, יש לזה הרבה דיונים, בדרך כלל מה שחזל מתכוונים שוגג, זה הנושא. מה זה שוגג? למשל, אומרים חזל, לדוגמה, מה זה רוצח בשגגה שגולל עיר מקלט? אדם שהלך לחטוב עצים, ואז שהוא חטב עם הגרזן, הגרזן אף, עליו של הגרזן אף, או השביב של העץ אף, ופגע במישהו והרג. נו, מה זה אשמתי? היית צריך לעשות מקדם בטיחות. היית צריך לחשוב על זה, שהגרזן שלך לא מספיק חזק ומקובע, והעץ שאתה מתיז שבבי מהעץ, יש פה רדיוס של פגיעה, היית צריך להעמיד פה מסביב שלט סכנה, כאן חוטבים עצים ולא להיכנס. עכשיו, לפעמים יש מצבים שהם מאוד מאוד רחוקים. לא יודע, אדם לא... בסדר, אז פה באמת יצא שלפעמים הוא פטור לגמרי, זה מה שנקרא כבר אונס. זה הגדרה הלכתית. אבל פה אתה מדברת על שוגג. שני אנשים רבים ועוברת שם אישה בהיריון והיא חוטפת מכה והוולד עכשיו מת. שמעתכם? מה, לא התכוון? מה לא התכוונתם? מה אתם רבים באמצע הרחוב? אתם לא, מה, אתם עכשיו מזיזים, עושים תנועות קיצוניות וחזקות לצדדים, ואנשים עוברים פה, הייתם צריכים לחשוב על זה. בסדר? עכשיו, לכל יש כפרה. אני משהו, פה את אומרת את הדינים, זה תפקידה, משפטים. ולכל יש כפרה, ואדם צריך לדעת שכל מה שקרה, הקדוש ברוך הוא יחפר לו. אבל זה בא על ידי האחריות, על ידי הרגישות לאחר. אתם יודעים, פרשת משפטים זה הפרשייה הכי רגישה בתורה. פרשייה שלמדת שלכל אדם, לכל יצור, יש זכות שלא יפגעו בו. גם לעבד, גם לתינוק שנמצא בבטן של אמא שלו, גם לבעלי החיים של החבר שלך, גם לרכוש של החבר שלך. כל דבר יש, אין לך דבר שאין לו שעה ואין לך מקום. כל דבר יש את המקום בעולמו של הקדוש ברוך הוא. דווקא מתוך מעמד הר סיני לומדים לא לפגוע בשום דבר. בין אדם שהוא מלא אחריות, שהוא בן חורין, הוא אדם שהוא רגיש למעגלי החיים סביבו. לא פוגע בשום דבר. שהוא רצה לשאול פה קודם? כן.
כסף לא מנחם בן אדם עיוור.
לא נכון. לא נכון. זה מאוד עוזר. לא תמיד זה כפרה מלאה, אבל עכשיו בזכות זה שיש כסף, אפשר לקנות לו עזרים שיעזרו לו להקל את חייו עכשיו יותר מאשר קודם. יפה. יש גם בחז"ל מופיע דברים שהכפרה מלאה תהיה בעולם הבא. אבל בעולם הזה תצמצם נזקים. זה גם דבר חשוב לצמצם נזקים. זה לא הכל או כלום. זה שור, כן. מועד אותם. אז יש סתבר שגם פה יש חפה מסוימת. הרי מלכתחילה, עוד פעם, תתקלי השם מהמבט של זה שעכשיו הלך. אני לא השם שהכלב שלך השתגע. נבין, ולכן בא לשור נקי, אבל תשלם פיצוי. עוד פעם, סופו של דבר, אז זה הכלב שלך. כן, אבל שוב, השור הוא משלם את המחיר של השור. בסדר, אבל השור זה היה רכוש, צריך להבין. אז לקחת שור של בן אדם, זה היה הפסד אדיר לבעלים. לקחת שור לבן, זה כמו לקחת למישהו עם את הרכב. השור זה היה כוח העבודה המרכזי, זה היה הפרנסה של הבן אדם. דוני, יש לך שור, החיות שלך. אה, לא ידעת, בסדר, תגיד תודה, כי אם היית יודע והוא גרם למוות, אז גם אתה היית, האמת. זה שהיה שור טעם וזה, בסדר גמור. פעם הבאה, ואם עצרת קיצונות, אל תיתן לך לשור שלך לסתות ברחוב, מה זאת אומרת? מה, שור טעם לא ידעתי. מה יש? אתה חייב להביא אותו ברחוב? להסתובב איתו כל הזמן עם קולר, לא יודע בדיוק להסתובב עם שור, לא יודע, לא יצא לי אף פעם לבדוק וזה. כלב. מה זאת אומרת? כלב פתאום נושך מישהו. חוסר אחריות משווע. מה אתה מסתובב עם כלב? מסתובב כל יום, הכלב לידך. וזה מתחיל שוב מזלזול באחר. שהכלב יעשה משהו. הוא יעשה, מצטער. מה? כמו כל אדם. אגב, זה לא רק בעלי חיים. כאן גם ילדים. ילדים קטנים. לוקחים אותו למקום ציבורי, והילדים הקטנים משתוללים והורסים. בסדר? ההורים צריכים לשלם. מה עם ילדים? בסדר גם הוא ילדים. למה הבאתם אותם לפה? זה, אדם לא ייפטר מאחריות. זה כל מה שפרשת משפטים פה מביאה מאין סוף צורות. אדם חייב להיכנס לראש הזה. מעמד הר סיני מרים את הבן אדם למשפטים. רק ככה בן אדם יוכל לצאת, אמרנו, מכל השובבות ומכל ההרגלים ומכל הנות, שהוא יבין שיש לו אחריות על כל דבר בחיים. שור, משל זה מגיע לבור, שימו לב, בור זה כבר משהו יותר מורכב. זה לא תגידו בעל חיים שמסתובב. בור, אני שמתי מקום מסוים, בור, מי אמר לכם לבוא לפה? מה זה מי עברנו לפה? אתה תוקע פה בור ברשות הרבים, מכשול הרבים, אחריות שלך. מבאה, שן, זה כבר משהו קצת יותר מקרן, זאת אומרת שור שסתם נוגח, אתה יכול להגיד, שמע, זה באמת לא בסדר, השור עושה פה משהו שהוא לא צריך לעשות. אבל פה מה אתה רוצה? בעל החיים שלי פשוט אוכל, אתה צריך להבין, זה הטבע שלו. תשמור עליו. ואחי, זה אש בהמשך. כי יביר איש שדה או חרם ושילח את בעירו וביער בשדה אחר. אש, מה אתה רוצה ממני? זה לא אני, זה הרוח. יש פה גורם חיצוני. זה דומם, זה לא בעל החיים שלי. זה לא הריחוש שלי. אני רק עברתי את האש. יש פה איזה משהו שהגיע, היום אוהבים לקרוא לזה, גורם עליון. יש היום נטייה, מי שמכיר או מכירה בחוזים משפטיים, אוהבים להכניס את הסעיף הזה. גורם עליון. גורם עליון. הקבלן מתחייב למסור את הדירה בתאריך זה וזה, למעט מקרים של גורם עליון. יפה, האמונה מתגלה, זה יפה. תראו איך אנשים מגלים את האמונה ברגעי משבר כלכליים. גורם מיליון. מה גורם מיליון? גורם מיליון. אתה, לא חשבתי אז אף פעם לעומק, לדעתי זה סעיף לא אמוני. מה זה גורם מיליון? חיות שלך, אתה יכול להגיד, הטווח מסוים. מעבר לזה, חיות שלך. אבל זה גם אפשר את הרגל. נו, מה לעשות? מה עדיף שהם הלקוחות צריכים עכשיו לחסות את הגורם העליון שלך? מי אחראי על הגורם העליון? זה השאלה. יש גם פה אחריות, כן. פרטים, אחריות בפרטים, כן. אתה הכי גבוה שאפשר, נזק שהתורה רואה בו כמשהו שיכול לכפר על זה. א', אני חושב שכן, יש הבדל בין בני אדם לשור, אתה מבין ש... איך הכנסת לי עכשיו את המצב הפוליטי? בסדר, אז יש, לכן יש דינים, זה לא הפקר. מסרת בבא קמא, התורה, חז"ל יודעים בדיוק איפה, מה שנקרא, לעצור עם הרחמים. יש גם מוצג שכן, שמע, בן אדם, נו, אתה בן אדם קשל במישהו והוציא לי מישהו עין, עכשיו תוציא לו עין, זה לא, זה יותר חמור מאשר להגיד בוא תרוק את השור. נדבר כאן בבן אדם, ובן אדם הזה הוא... יש לו עוד מקום שהוא יועיל במציאות, לעומת השור שסיים את תפקידו לעת עתה בגלגול הזה. אה? לא, לא, ניכנס גם לזה עכשיו. יהודים, לא יהודים, זה דיוני עין תחת עין, פניו זה כולם. נכון, יש גם, אומרת, הגמרא, איך תפגע בדיוק בעין? נגיד שהוא רק עשה לו חצי, כן? לא הרס לו גם את הראייה, אלא רק הרם לו לטשטוש בראייה. איך תגרום עכשיו לעין תחת עין רק... בסדר, אמרתי לך, איך זה קורה בדיוק, זה נושאים ארוכים מאוד, שאני חושב שעל רגל אחת אנחנו מבינים, מנסים להסביר אותו עיקרון האמוני שעומד מאחורי מסכת בבא קמא, אבל אני אומר, רק להבין לאן אנחנו שואפים. התורה שואפת לתקן עולם. בסדר? איך בדיוק מתקנים עולם, זה נושא מורכב. ואתה צודק שהדין זה הדבר המרכזי, אבל הדין חייב להכיל בתוכו גם רחמים. אתה מבין? כי בלי זה העולם לא יתקיים. וודאי שבמקרה הזה, בני אדם, אתה תרחם עליו. הלאה. אחרי, בתוך כדי הנושא הזה של הנזיקים, שוב אמרנו, זה כבר שלב נוסף, אדם מקבל אחריות גם על מעגלי החיים של הריחוש שלו, בתוך זה יש לנו פסוק מעניין, בתחילת פרק חף ב', פסוק א', אם במחתרת ימצא הגנה ועוקב המת, אין לו דמים. בסדר, יש כאן דין שלם נקרא בא במחתרת, שאם אדם מגיע בלילה, בסדר? לעקות, לפורץ לבית, אז מותר להקדים ולהרוג אותו. זאת אומרת, יש פה את האחריות, כמו שאמרנו, אדם, שימו לב, זה דין מאוד מרעיש בא במחתרת. כי לא מדובר כאן עכשיו שגנב שבא כבר לרצוח אותי, שאני אומר, אני מתגונן. פה אני לא יודע, הוא רק נכנס אל הביתה. אולי הוא בא לחלק לי פרחים, אולי הוא בא לשאול אותי מה שלומי. מותר על פי התורה להקדים ולהרוג. אומרת, האחריות של האדם היא משני צדדים. דבר ראשון, אתה פורץ לבית, תדע, דמך בראשך. יודע, עוד פעם, זה עמדה מוסרית אדירה, רוחנית, שהתורה מכניסה לעם ישראל ולעולם כולו לפני 4,000 שנה. ויש כאן בנוסף גם את הצד השני. האחריות של האדם היא להגן על עצמו. התורה מלמד זה פרשת משפטים. האדם יגן על הרכוש שלו. האדם יגן על החיים שלו. כמו שאמרנו, זה פרשת משפטים. לכל אדם יש את הזכות שלא יפגעו בו. ואם הוא במחתרת מגיע, אני מקדים והורג אותו. ספר החינוך, אגב, לוקח את הדין הבא במחתרת, גם נושא ארוך בפני עצמו, גם להתגוננות מבחינה נפשית. שאם בא מישהו לפגוע בך או בך, להעליב אותך או להעליב אותך, מותר לבן אדם להקדים ולהעליב אותו. זה עוד פעם נושא מורכב, איך עושים את זה בדיוק, שלא תרבה פה מריבה וכו'. אבל יש פה רמה עקרונית. התורה לא את פרשת משפטים. יציאה לחירות זה אחריות מכל הכיוון. אחריות של האדם לא לפגוע באחרים, ואחריות של האדם להגן על עצמו. לשמור על חייו ועל רכושו ועל כבודו. ואז זה ממשיך דיני שומרים. שוב, אנחנו עושים פה את זה הכל רק בראשי פרקים. זה שם פסוק ו' כי ייתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור וגונם מבית האיש אם ימצא וכו'. דיני שומרים גם. זה כבר שימו לב התרחבות למעגל עוד יותר רחב של האחריות. לא רק שאת אחראי על הגוף שלך. לא רק שאת אחראי על הרכוש שלך, אתה גם אחראי אם אתה לוקח על עצמך מטלות נוספות בחיים, אתה אחראי גם עליהם. אדם יכול להגיד, דיני שומר, מה אתה רוצה ממני? שוב, השומר חינם, באמת אדם אומר, תשמע, אני שמרתי בחינם, מה אתה רוצה? וגם שומר חינם, אגב, יש דין מסוים שאם זה פשיעה, גם בזה אדם חייב. זאת אומרת, אם אדם לקח על עצמו לשמור משהו, והוא זלזל בשמירה, ועכשיו נגרם נזק לרכוש, אתה משלם. אדם יכול לבוא ולהגיד, מה אתה רוצה ממני? אני עשיתי פה בכלל טובה, שלקחתי את האחריות. לא. אתה לא עושה טובה. זה דבר בסיסי. התחייבת על משהו, אחריות שלך. שוב, יש פה הקלות. אונס, אתה לא אשם. בסדר, אף אחד לא יכול כוח עליון, בסדר, לא אשמתך, למרות ששומר שכר. טוב, דיון. שואל בכלל, השאלת משהו? אתה חייב בהכל? גם באונס. מה זה? השאלת, החיות שלך, קרה רעידת אדמה. בסדר, מי אמר לך לשאול? זה כבר מעגל עוד יותר רחב של בן אדם. אדם אחראי גם על הדברים שהוא מקבל על עצמו בחיים. הפוך לחלוטין מהעבד. אני מהעבד, גם את מה שהוא חייב לעשות, הוא מסיר אחריות. בן חורין זה בן אדם שמוסיף על עצמו אחריות. כי הוא מבין שהוא חלק מהחברה האנושית, הוא חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא, והוא צריך להיות אחראי על דברים מסוים בעולם. ועכשיו אני שומר על משהו שלא יקרה לו נזק. ואם אתה לא שומר נכון, יש לזה מחיר. יש לזה מחיר. זה גם חלק מזה. אם האחריות מופיעה כמובן גם בתחום הזוגי, וכי יפתה איש בתולה אשר לא הורס, הפסוק יהודה, פסוק תתוו, ושכב אמה, מהר ימרנו לו לאישה, ואם אין ימי נביאה, לתיתה לו כסף ישקול כמור הבתולות. יש מחיר. היה פה משהו שלא קשורה, אתה חייב עכשיו לתקן את הדבר הזה. בסדר, שאלה, מי רוצה? לא רוצה, יש פה הרבה דיונים. אבל זה גם בתחום הזה. מחשפה לא תחיה. מה הקשר? מחשפה זה ביטוי בכל התורה כולה לאנשים שהם מוציאים את האחריות מבני אדם. מחשפה, אוב, עדעוני, זה אנשים שתפקידם לספר לאנשים מה יהיה בעתיד. לנסות להציג לאנשים אשליה של פתרונות קסם בחיים. אנחנו נגיד לך מה יהיה, אנחנו נסדר לך את הבעיות, אתה לא צריך אחריות, אתה לא צריך עמל, אתה לא צריך להיכנס לפרטים, הכל פה בכישוף, בקסם. לא. אין דבר כזה בעם ישראל. אין חיים לכישופים. אין חיים לאנשים שרוצים לעשות מעקפים. אם יש כל מיני כישופים, יש כישופים שהתורה מדברת עליהם, שזה היה מיסטיקה שהייתה בזמנם, כל מיני הפעלה של כוחות רוחניים, שהיום אנחנו פחות מכירים אותם, ויש כל מיני כשפים מסוג אחר. למשל, אומרת הגמרא, שיש בעל חיים שנקרא סלמנדרה. סלמנדרה זה איזה סוג של לטאה, שאומרת הגמרא שהאש לא שולטת בה. כן, שאם זורקים אותה לאש, היא לא נשרפת. שוב, זה לא זיאולוגי, זה משהו רוחני, רעיון רוחני. אבל אז אומרת הגמרא, הרי ראינו שיש סלמנדרות שזורקים אותם לאש והן כן נשרפות. עונה הגמרא, זה תלוי באיזה סלמנדרה מדובר. יש סלמנדרה שעושים אותה בדרך הנכונה. מה? שמבירים אש 7 שנים במקום אחד, ואז נוצרת סלמנדרה כזו שהאש לא שולטת בה. אבל אומרת הגמרא, יש סלמנדרה שהיא מעשה כשפים. סלמנדרה, מה שנקרא, בחווה. סלמנדרה שלא באמת הבירו את 7 שנים אש, אלא עשתה שם איזה מעקף ועשו אוקוס פוקוס ונוצר סלמנדרה כזו, האש כן שולטת בה. הרב צבי יהודה תמיד מביא את הגמרא הזו והשיחות שלו כראיה לשני תלמידי חכמים, שני סוגי תלמידי חכמים. יש תלמידי חכמים שהם מבירים 7 שנים אש. לומדים תורה, 7 שנים כאלה לומדים תורה בשקידה, ברצף וכו'. כאלה תלמידי חכמים, האש לא שולטת בהם. הם עמידים, נשארים לנצח. ויש תלמידי חכמים שמעשי כשפים. אנשים מוכשרים, מבריקים, תופסים פה, תופסים שם, לא רק תלמידי חכמים, זה מדיניות חיים כללית כזו, של מעשי כשפים. לא לקחת אחריות, לא לדעת כל דבר עד הסוף, הכל כזה מלמעלה, קצת לשמוע, קצת לחבר, ואדם כזה הוא מוכשר, הוא קריזמטי, תופס, הנה, סתדר, לא. כזה תלמידי חכמים, האש שולטת בהם. הם לא מחזיקים מעמד, הם לא עומדים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. אחריות זה להיכנס לעבודה פנימה. זה פרשת משפטים. רוצה לשאול קודם? כן. את צודקת, זה לא בפרשה הזו. ללמד זכות זה דבר מאוד חשוב, אבל זה לא הפרשה הזו. פרשת משפטים באה לבנות עכשיו את ניהול החברה האנושית. וניהול החברה האנושית, קודם כל צריך דין. אחרי שיש דין, יש לפנים משורת הדין. זאת אומרת, כמו שאמרנו, עין תחת עין, תשלם כסף. או גם אדם יכול להגיד, שמע, אומנם פגעת בי, אני מוכן לוותר. אבל התורה כאן עכשיו, היא מדברת עכשיו, אנחנו אחרי מעמד הר סיני, מציבים פה את הרף העליון. הרף העליון הוא, האחריות היא על כל דבר קטן. זה העמדה הנפשית שאדם אמור להסתובב איתה. אדם בוגר רוחנית אמור להסתובב איתה. אחרי זה, זה שיהיו מצבים בחיים, שהוא יבקש רחמים, שערי רחמים לא ננעלו. אבל בזה התורה לא עוסקת. ממשיכים הלאה. לגבי גם אחריות, שימו לב, כלפי אנשים אחרים. עד עכשיו דיברנו אדם אחרי עליו, על עצמו, על החיים שלו, על הריחוש שלו, על מה שהוא קיבל על עצמו. עכשיו יש עוד דבר. כל אלמנה ויתום, פסוק חפה א', גר, לפני זה, פסוק י' ת', וגר לא תונה ולא תלחצנו, כי גירים הייתם בארץ מצרים. כל אלמנה ויתום לא תענון, אם אנו תענו אותו, אם צעו קיצק אליי, שמו ישמע צעקתו. גירים, יתומות ואלמנות, יתומים ואלמנות, אלה שהיו בזמן התורה החוליות הכי חלשות בחברה. היום לפעמים חלק מהדברים השתנו, חלק לא, אבל העיקרון נשאר אותו עיקרון. לבן אדם יש לך אחריות גם על הדבר הזה. מה זה, מה זה קשור אליי? מה אתה רוצה? זה בכלל אני לא נגעתי בזה. לא? אתה אחראי, כי אתה חלק מחברה, אתה חלק מציבור, ולציבור יש אחריות גם על החוליות החלשות של הציבור. זה חובה, אתם מבינים? זה לא משהו שהוא נתון לבחירת האדם. חובה. וכנ"ל גם לגבי עניים. אם כסף תלווה את עמית העני עמך, לא תהיה לו כנושה. לא תסימון עליו נשך. אם חבול תחבול סלמת רעך, עד בוא השמש תשיבן או לא. כי היא כסותו לבדו, היא סמלתו לאורו, במה ישכב והיה כי יצק אליו ושמעתי כחנון אני. אתה עכשיו, שימו לב, זה כבר עוד מעגל. כל פה רק הולך ומתרחב. אתה עכשיו נמצא במצב שאתה צריך לגבות כסף שמגיע לך. היינו עכשיו מצפים שבן אדם, אוקיי, כאן אני יכול הכל. האחריות שלי עכשיו כלפי נזקים שאני גורם לאחרים. אתה יודע מה? אתם נורא מתעקשים, אני גם מוכן לדאוג לאנשים חלשים שלא יודעים לדאוג לעצמם. אבל מצד שני גם לא עשו לי נזק, אז אני דואג להם. אבל פה יש בן אדם שגרם לי נזק. הוא חייב לי כסף. אתה לקחת לו משכון, לקחת לו את הסמלה, אתה תחזיר לו את זה לערב. כי יהיה לו במה לשקף. אתה אמור לדעת בתוך הרגישות האמונית הזו, לא רק החברתית, האמונית הזו, לדאוג גם במצבים כאלה, גם לאנשים שחייבים לך כסף, אתה תגבה מהם את הכסף, אבל בצורה נכונה, בצורה אמונית ומוסרית, ולא בצורה דורסנית ואלימה. אלוהים לא תקלל, ונשיא ועמך לא תאור. פה אנחנו כבר מתחילים להגיע למערכות ציבוריות. אתה חלק ממדינה, אתה חלק מחברה. אלוהים זה שופט. נשיא בעמך לא תאור. אחריות. אתה מקלל מנהיג ושופט, אתה הורס את החברה. לא להיכנס כמובן לדברים אקטואליים היום, כן, בית משפט וזה, לא נכנס לזה. נדבר עכשיו ברמה העקרונית. אדם יכול שוב לפתח יחס אדיש כזה. בסדר, כל מה שדיברנו זה גבי המערכות האישיות שלי. מה אני פוגע באחרים, יתומות ואלמנים. יתומים ואלמנות שאני פוגש בחיים שלי, אתה יודע מה, עכשיו אני גם אני, שאני לוקח ממנו כסף, אתה אומר שאני צריך לקחת לו את זה ברגישות, בסדר, אני אקח את זה ברגישות, בצורה לא... אבל עכשיו מה אכפת לי, מה קורה מסביב? והשופט הזה, הנשיא הזה, המערכת הממלכתית הזו, כולם, כן, כידוע, שמתחילים לדבר עכשיו על פוליטיקה, מתחילים לדבר על, על דברים רחבים, פה אדם מרגיש שיש לו את האפשרות להשתלח. לא. האחריות שלך היא גם לא למוטט מערכות כלליות. גם שאין לך עכשיו נגיעה ישירה אלה. כי המערכות האלה הן מערכות שמחזיקות את כולם. וברגע שאתם מזלזלים במערכות הללו, זה יוצר עכשיו רפיון בכל המערכת המשפטית. בכל המערכת החברתית. ומכאן זה ממשיך גם החובות של הקודש שלך. ואת לאט לאט המעגלים מתרחבים לא רק לחובות חברתיות, משפטיות, קנייניות, ממוניות, גם לחובות שיש לך כלפי הקדוש ברוך הוא. מעשר, מלאתך ודימתך לא תאחר, בחור בניך תיתן לי, תעשה לשורך, אנשי קודש תהיו לי, בשר בטרפה לא תוכל, בשר בשדה לא תוכל, ולכלב תשליכון אותו. שוב, תהיה אדם עם מוסריות, אחריות על הקדושה בעולם, על הרוחניות בעולם, לא לטרוף, לא להיות אדם בהמי, לא תתה משפט, אני מדלג קצת, לא תתה משפט עליונך בריבו, מדבר שקר תרחק, נקי וצדיק אל תערור, כי לא הצדיק רשע, שוחד לא תיקח, כי השוחד יעבר פיקחים, יסלה דברי צדיקים, וגר לא תלחץ, ואתם ידעתם, גנף שהגר גרמתם בארץ מצרים, הכל המשך של אחריות, גם על מערכות המשפט בעם ישראל, ועכשיו מכאן מגיעים למשהו עוד יותר רחב. עד עכשיו זו הייתה אחריות, כמו שמענו, על מערכות היחסים בתוך בני האדם, בתוך המציאות של החברה, המדינה, הפרט, הכלל. ושש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה, השביעית תשמטנה ונטשתה וכו' וכו' וכו'. שמיטה. שמיטה זה נושא ארוך בפני עצמו, שאנחנו לא... אפשר להגיד שלו שיעור שלם. אבל הרעיון הוא ששמיטה זה כבר אחריות של בן אדם, לא רק כלפי המציאות החיים של ההווה, של המציאות חיים החברתית שהוא חי בה, אלא אחריות על העתיד, אחריות אל הנצח. אתה עובד את האדמה. בשביל שהאדמה הזו תמשיך לתת את הפירות שלה גם עוד 1,000 שנה. כדי שמערכות החיים הטבעיות של הצומח, של החי, הם ימשיכו ללכת והעולם, תקראו לזה באיזון האקולוגי, גלגל החיים, כדי שהדברים האלה ילכו וימשיכו, צריך פעם בשבע שנים לשמוט את הקרקע. שוב, רובנו היום לא מרגישים כל כך בעיות עם הדבר הזה. אנחנו לא כל כך חברה חקלאית. בזמנם לעצור פעם בשבע שנים את השמיטה, זה בעצם לעצור את מעגל החיים. פעם שש שנים, עוצרים שנה שלמה, מתכנסים מבחינה רוחנית, ובונים חברה שתוכל להחזיק מעמד לאורך זמן. כי אומרים חז"ל, בעוון ביטול שמיטות, גלות באה לעולם. אם עם ישראל מבטל את השמיטה, נוצר פה סיאוב מתגלגל. במקום שפעם בשבע שנים כל הכוחות יירגעו, כל המציאות הטבעית, האנושית, הקניינית, החברתית, תקבל עכשיו פה את ההתמלות הרוחנית שלה, אין שמיטות, אז הגלגל רק הולך וממשיך, כדור השלג רק הולך ומתגלגל. החיים החברתיים, הארציים, הטבעיים, הם הולכים ומתגלגלים, עד שבסוף החברה מגיעה לכזו הסתעבות, שאין ברירה ויוצאים לגלות, ועכשיו 2,000 שנה עם ישראל מתנתק מעבודת האדמה, מתנתק מהחיים כדי שיוכל לשקם את עצמו. במצב השלם זה לא כך. בשביל לדאוג לעתיד, בשביל שלא תהיה גלות, בשביל שעם ישראל לאורך זמן, האומה, לא האדם הפרטי, האומה תשמור את העולם הרוחני שלה, יש אחריות גם על עבודת האדמה. כן.
ריביות וכל זה, איך זה
מתאפשר
בישראל?
טוב, זה נושא ארוך, אני גם לא כזה מבין בו, אבל בגדול לקחת ריבית זה דבר שהוא לא חיובי, כי ריבית זה בעצם תשלום על זמן. בסדר, זה שהכסף נמצא אצל מישהו במשך זמן נותן ריבית. זה לא מצב אידיאלי, כי זמן לא שווה כסף. מה ששווה כסף זה עבודה. עבודה שווה כסף. אבל כיום יש הסברים שמכיוון שבזמן הזה, כן, יכלו לעשות עם הכסף עבודה אחרת, אז גם יש אפשרות לקחת ריבית, כלומר זה יותר עסקה, בסדר, שזה את הצדדים ההלכתיים. אבל העיקרון, שוב, שהחברה צריכה גם בתוך הניהול הכלכלי, חברתי שלה, לדאוג שהדברים יעשו מתוך מוסריות, ולא רק מתוך תאוות בצע והתגלגלות, זה העיקרון שאנחנו לומדים מפרשת משפטים. איך מיישמים את זה כיום בישראל שנת 2018? יש על זה, ברוך השם, זה נושא, אחד להגיד, זה נושא שעוסקים בו. יש מערכות שלמות על דיני משפט עברי וכלכלה מתוך תורה ומשפט מתוך תורה. אחד הנושאים שהכי עסוקים בהם בתורה. טוב, זה תהליך עד שהעולם ועם ישראל גם ילך וינהג בזה בפועל. אבל הכלים פה הם די מוכנים, זאת אומרת, יש הרבה תלמידי חכמים שעסקו בזה, איך לנהל משק מודרני, שמיטה וריבית וכולי, מתוך פרשת משפטים.
כן. חוסר אחריות, לא?
לא. אתה אחריות על העולם הרוחני שלך. אתה חייב להבין שאם אתה לא פעם בשבע שנים, שש שנים, תתמלא ברוחניות, פעם בשישה ימים לא תתמלא בשבת, אז אתה מתנהג בחוסר אחריות. כי כמו שאמרתי, גם אם לטווח קצר, הנה אני עובד, רווחתי עוד יום, לטווח ארוך אתה יצרת חומרנות וסיעוב שתלך ו... שילך ויתגבר, עד שזה יפרק את החברה. ואז עוד מעט עם ישראל כבר לא יישאר בארץ ישראל. אבל אתה צודק שזה באמת שאלה איך מסתכלים על שמיטה, איך מסתכלים על שבת. האם מסתכלים על שבת ועל שמיטה, הסרת אחריות? סוף סוף, אפשר קצת לנוח אחרי שבוע שאני סבלתי בו, ועכשיו שבת אפשר להיכנס לסטלה של 24 שעות שינה בבייגלה, כזה בלופ, או שבן אדם מבין שלא. היה מלא אחריות בששת ימי השבוע, ועכשיו בשבת הוא מתמלא באחריות על העולם המוכני שלו. ואז שבת זה 24 שעות של לימוד תורה, של עבודת השם, של ארוחות שבת, של תפילות, של, של עולם שבונה את ההמשך ההתקדמות של העולם. זה, אנחנו נלך בהמשך הפרשיות, שנדבר יותר על שבת, מה זה שבת? אנשים קצת מתבלבלים באמת. מבחינתם שבת זה שבת מנוחה, הכוונה היא, עכשיו לא מעניין אותי כלום. הפוך, שבת עכשיו מעניין אותך הדבר הכי חשוב בעולם. האחריות הרוחנית על העולם, לא רק הפיזית. משם ממשיכים לשלוש רגלים, בסדר? הפסוקים שמדברים על עכשיו האחריות במעגל השנה, כן, אמרנו על שמיטה, שבת, כן, שבת שם פסוק י"ב, ששת ימים תעשה מעשר יום השביעי, לאחר מכן אדם צריך נקודות טיפוס רוחניות לאחריות שלו על חייו, פעם בשבע שנים, פעם בשישה ימים, ושלוש פעמים בשנה, שאדם הולך ומתמלא כל חג את הקדושה שלו. ומכאן מגיעים, מוסיפים גם בסוף, ראשית ביקורי אדמתך, תביא בית השם לתבשל גדי בחלב אמו, שני ציוויים, לא נרחיב בהם עכשיו, אבל שעסוקים על האחריות שיש לבן אדם, על ה... קוסמוס, נקרא לזה ככה, לא תבשל גדי בחלב אמו, שהוא לכל עוד זה שאדם צריך שיהיה לו מוסר שגם בכלל לא שייך לעולם היום. היום, כאילו, אדם לא אמור להרגיש רחמים על גדי בחלב אמו, התורה מכניסה לו גם את זה. האחריות שלך, גם אם עכשיו אנחנו עוד לא נמצאים במדרגה הזו, היא לעוד 50,000 שנה, שגם יהיה לבעלי חיים רגשות כאלה שאתה תצטרך גם לא... כן, לגרום צער לבעל החיים שאתה אוכל את, את הגדי בחלב של אמו. ואחרי כל הדברים הללו, כן, השם אתם עכשיו זה משפט אחד, מה שמכיר חזון הצמחונות והשלום של הרב קוק, זה מהלך אחד שלם שמסביר שכל דיני הקשרות וזה באים לבנות את המוסר העתידי. ואז מגיעים לכיבוש ארץ ישראל. בסדר? מפסוק חף עד פסוק למד ב', עכשיו את כל הדברים הללו, בשביל להקים את החברה המופלאה והמתוקנת הזו, אדם לוקח אחריות וכובש את הארץ. בסדר? לוקח את המקום שעם ישראל צריך להופיע בו עם כל הקשיים, ויכול להקים שם חברת מופת. ואז בסוף, מפרק כ"ד, מפסוק א' עד סופו, כן? כל פרק כ"ד, זה הסוף. אחרי כל פרשת משפטים, אחרי כל העיסוק באחריות שיש לאדם על העולם הזה, על הנזקים, על הקניינים, על ה... בכל פרט אפשרי, עכשיו עולים חזרה אל הר סיני. משה רבנו עולה ל-40 יום, בסדר? לקבל את התורה כולה. וכל פרק כ"ד, שימו לב, זה פרק שהוא לכאורה נטע זר בפרשת משפטים. פרשת משפטים, כולה קניינים, זה פרק כ"ד, זה חזרה לפרשת יתרו. ואל משה אמר, עלה אל השם, אתה ואהרון, נדב ואביהו, ושבעים מזקני ישראל, והשתחוויתם מרחוק. ואז הוא עולה, וניגש משה לבדו אל השם, והם לא ייגשו, ומקימים מזבח, ו-12 מצבה, ויעל משה ואהרון נדב ויהוא שם זקני ישראל, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. זאת אומרת, זה חזון נבואי אדיר ומרומם, כולו רוחני, ולצילי בני ישראל לא שלח ידו. כן, זקני ישראל, האצילים, המציאות הרוחנית, ההבדל בין נבואת משה לנבואת הזקנים, ויחזו את האלוהים ויאכלו וישתו. גם נקודה שהחזון הגדול של אלוהים מופיע תוך כדי אכילה ושתייה, זאת אומרת, גם מחברים בין כל העולמות. ואז, ויאמר השם אל משה, עלה אליי הערה ויהיה שם, ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה שכתבתי לאורותם, ויקום משה וישוע משרתו, ויעל משה אל הר האלוהים, ויעל משה אל הר, ויחס הענן את ההר, וישכון כבוד השם על הר סיני, ומראה כבוד השם כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל, ויבוא משה בתוך הענן, ויעל אל הר, ויהי משה בהר 40 יום ו-40 לילה. בסדר, כאן נגמרים השובבים. אחרי שהאדם עובר את כל התהליך הזה, מפרשת שמות עד פרשת משפטים, מקריאת השם, דרך, יציאת מצרים, עשרת המכות, קריאת ים סוף, מתן תורה, הירידה לכל הפרטים ולכל האחריות של חייו, עכשיו הוא עולה 40 יום ו-40 לילה אל הר האלוהים. אוקיי? נעצור כאן.